שלום למאזינים, אני ישראל גופמן ואני שמח שחזרתם לעוד פרק בפודקאסט זמן לחשוב. היום בפרק נשוחח עם עידו ויגדור, שותף מנהל בקרן ויולה קרדיט, על מצב ההייטק הישראלי, לאור השינויים ואי הוודאות בשוק הגלובלי והמקומי, על הקושי של סטארט-אפים בגיוסי הון, ועל השינויים שחלים בתחום האשראי לחברות הטכנולוגיה וגם על נושאים רבים אחרים. אז עידו, אני שמח שבאת אלינו, מה שלומך?
שלומי טוב, תודה רבה לך שאתה מארח, שמח להיות פה.
אז בואו נאזין לאות ומיד נתחיל.
זמן לחשוב, הפודקאסט של גופמן קריאייטיב, על השראה ומציאות.
היי עידו.
היי לך ישראל.
אז קודם כל אני שמח שבאת, ואני מניח שלמרות שרבים מהמאזינים שלנו מכירים, בוא תספר קצת על קרן ויולה.
בשמחה. אז קרן ויולה בעצם היא הקרן היום הגדולה במדינה להשקעות בחברות הייטק. מנהלים היום למעלה $5 מיליארד בקרנות שונות. יש לנו קרנות בעולמות האקוטי, מקרן הון סיכון בשם ויולה ונצ'רס, לקרנות בשלבים קצת יותר בוגרים של חברות טכנולוגיה, ויולה צמיחה, שמתעסקת בהשקעות אקוטי בחברות טכנולוגיה בצמיחה, וגם יש לנו קרן אקוטי שמתמחה אך ורק בעולמות הפיננסים, שזה בעצם תזה גדולה שנמצאת בתוך ויולה. לצד הקרנות אקוטי בעצם יש את ויולה קרדיט, שאנחנו זרוע החוב של קבוצת ויולה, שאני מנהל ביחד עם שותפה נוספת שלי, וביחד זה נותן מענה כולל לחברות גם בשלבים שונים וגם בסוגי צרכים שונים שיש לחברות.
הזכרת קודם את ויולה קרדיט, בוא רגע נתמקד בה.
אז ויולה קרדיט בעצם זו קרן חוב, קרן אשראי גלובלית, שמתעסקת בעולמות האינובציה ומספקת אשראים לחברות טכנולוגיה. מאוד חשוב, תמיד שחושבים על חוב וטכנולוגיה וסיכון, אז דברים קצת מתערערים להם, ואולי נעשה בזה קצת סדר. חוב זה בעצם מוצר משלים לאקוטי, והוא נכון לחברות בשלבים מסוימים, בדרך כלל לחברות שהן כבר בוגרות, בשלבים שנמצאים אחרי בעצם שלב הסיכון הטכנולוגי ושלב הפיתוח, שיש כבר יש הכנסות, יש בעלי מניות, ופה באיזשהו שלב חברות צריכות גם אשראים כדי להמשיך לצמוח, בין אם זה לצרכים אופרטיביים, אבל הרבה מזה האמת היא זה לצרכים יותר אקסוגנים לחברה, כמו רכישה של חברות נוספות, בעצם גידול בצורכי הון חוזר של חברות וכו'. ויולה קרדיט מנהלת למעלה $2 מיליארד, פעילה כמובן בישראל, אבל גם במדינות מחוץ לישראל, גם באירופה המערבית, באנגליה, בגרמניה, בצרפת, גם באוסטרליה שיש לנו שם פעילות מקומית, וגם כמובן בארצות הברית. אנחנו גופים למעלה מ-30 אנשים בתוך ויולה קרדיט, ויש לנו מספר מוצרים, מוצרי אשראי לחברות בשלבים שונים בחיים של החברות.
כשאתה מדבר על חברות בתחום האינובציה, מה בעצם, או בתחום באינובציה הטכנולוגית, מה בעצם מוגדר, מה נופל בתוך הקטגוריה הזאת?
אז זו שאלה מעולה. אז היום בעבר, כשהיינו יושבים בטח ומדברים, אז היינו מדברים על הרבה מאוד חברות בעולמות הדיפ-טק וחברות צ'יפים וחברות מהסוג הזה. היום הגבול הזה של טכנולוגיה התערער. אנחנו קבענו לעצמנו גבולות גזרה של כל משהו מייצר אינובציה, ושיש לו בעצם קרנות הון סיכון, בעצם שמגבות את אותן חברות. כל העולם הזה של tech enabled, זאת אומרת, לקחת את העולם הישן ולחדש אותו דרך טכנולוגיה בכלכלה הריאלית, הוא בהחלט גם כן הפך להיות חלק אינטגרלי מעולמות הטכנולוגיה. אגב, העולם הפיננסי, מוצרים פיננסיים, היום הרבה מאוד חברות, וזה תחום שהוא מאוד גדול אצלנו, כל האינובציה שקורית בתוך המערכת, או מחוץ למערכת הבנקאית, ובתוך העולמות הפיננסיים, מוצרים פיננסיים, כמו אפילו הלוואות רכבים או הלוואות לעסקים, שזה דבר מאוד מאוד שקשור לכלכלה הריאלית, הרבה יותר חברות טכנולוגיה הן הגופים שבעצם מספקות את אותן אשראים, ומבחינתנו זו חברה שהיא tech enabled, גם בעולמות אפילו שניקח את זה לעולמות של עולם הקורקינטים, נכון? או אפילו אובר כחברת בעצם תחנת מוניות של העולם, בסוף אלה חברות טכנולוגיה שנותנות ונוגעות בכלכלה הריאלית, ולכן נקראות tech enabled, וזה חלק היום אינטגרלי מתוך שוק הטכנולוגי, לצד כמובן העולמות של דיפ-טק ובעצם אינובציה מסביב לסופטוור.
ובתוך גבולות הגזרה האלה, כשאתה מדבר על חברות, באיזה שלב בדרך כלל?
אז אנחנו...
שוב פעם, אנחנו בתחום הקרדיט.
נכון, אז בתחום הקרדיט, בדרך כלל אנחנו מדברים על חברות שהן פוסט לפחות A-Round, לרוב B-Round. זה אומר שכבר יש להם בעלי מניות, הם כבר גייסו כסף לא מבוטל מקרנות הון סיכון. יש כבר מוצר, יש הכנסות, הכנסות גם חוזרות. הם אחרי מה שאנחנו קוראים product market fit, זאת אומרת, יש כבר... ועכשיו הם נמצאים בשלב... של הצמיחה, של האקסקיושן, ופה נכנס בעצם הלבטים של חברות, במיוחד בתקופה הנוכחית שאנחנו נמצאים היום, של האם זה נכון כרגע ללכת לצאת לגייס סיבוב אקוטי נוסף, או האם יש אלטרנטיבות אחרות לאקוטי, כדי להמשיך אחד לצמוח, או כשחברות צומחות, יש להם גם צרכים או של הון חוזר, או צרכים אקסוגנים, כמו שאמרתי מקודם, למשל לרכוש עוד חברה כדי להמשיך להתפתח, ופה מתחילות החברות בשלב הזה, בעצם להשתמש בפתרונות מימון, שהם לאו דווקא ההשקעות של אקוטי, אבל זה יהיה תמיד חברות כבר יותר בוגרות, רוב העסקאות אגב שאנחנו עושים, הם בשלבים בדרך כלל שהם פוסט מה שנקרא B-Round, זה אומר שכבר החברות עצמן הן יותר בוגרות, לרוב גם חברות בשלבים שהם C, D ו-E, וזה המקומות שנכון גם להשתמש בחוב.
עכשיו בוא נבין רגע את המכניזם, אז בעצם כמו כל חוב, צריך בטוחה. איך עובד התחום הזה, כמו בשווקים, או כמו בשוק המסורתי, או בצורות קצת אחרות?
אז פה זה עובד בצורה אחרת, זאת אומרת, עדיין הבטוחה זו החברה, כמו שאתה גם תלך לעסק שהוא לא טכנולוגי, ואתה תשאבד חברה, זה נקרא corporate debt, נכון? זאת אומרת, אתה תיקח, תיתן הלוואה לחברה, ותיקח שיעבודים על החברה, נשאלת השאלה מה זה החברה, ופה באמת...
כן, אבל פה מן הסתם החברות הן במצב יותר סיכוני, נאמר, מהשקעה הסטנדרטית של
נכון,
הבנק.
נכון, הן יותר סיכוני מהמובן הזה שהן עדיין לא רווחיות, הן חברות שהן צומחות, הן מתקדמות, אבל
כלומר, בעולם ההלוואות המסורתי, הדבר הראשון שתגיע לבנק, הבנק יבדוק אם אתה רווחי.
נכון, בדיוק, ובעצם הבנק ייתן לך כסף כנגד בעצם הרווחיות שלך.
או כנגד נכסים מוחשיים.
נכון, ובעולם הטכנולוגיה, רוב השווי הוא שווי לא מוחשי. זאת אומרת, זה מה שנקרא ה-Enterprise Value, זה שווי החברה, שהנכסים לרוב לא מוחשיים, אבל יש בעצם נכס שהוא נקרא IP, שזה בעצם מה שהחברה פיתחה, יש פה עסק, יש לה לקוחות, יש כמובן את ההון שהחברה גייסה ואת המזומן, ופה בעצם נכנסת המומחיות של ויולה קרדיט ביכולת לבצע חיתום לחברה טכנולוגית שהיא לא חיתום מסורתי כנגד בעצם רווחיות של החברה, אלא מה שנקרא חיתום כנגד בעצם שווי הנכסי של החברה, ובעצם אם אתה רוצה לחשוב על זה בצורה יותר שקרובה להון סיכון, אז יש לנו בעצם שני רגליים לחיתום שלנו, אחד כמו משקיע אקוטי, שאנחנו מסתכלים על ה-addressable market, כלומר על גודל השוק של החברה, על בעצם על הכדאיות של החברה והמוצר שלה בתוך השוק, ביחס למתחרים, על ההתפתחות שלה, וכמובן בעצם חיתום יותר פיננסי, שבו אנחנו מסתכלים יותר על הפיננסים של החברה עצמה.
אם היית צריך להגדיר, אני מדבר על סוגיית החיתום, איזה כללי זהב לחברות שעוברות בהצלחת החיתום, מה היית מוצא שם?
אז אתה תמצא שם חברות שהן מייצרות הכנסה, ומייצרות לא פחות חשוב גידול בהכנסה משנה לשנה. אתה תראה שהגידול גם נובע הרבה פעמים לא רק מ... לקוחות חדשים, אלא בעצם גידול בלקוחות קיימים, שמראה בעצם את הצורך בתוך, בתוך הלקוחות למוצר של החברה. אתה תראה, וזה מה שאנחנו מסתכלים עליו הרבה, זה בעצם איזושהי קורלציה בין ההתפתחות של החברה, לכמות הכסף שהחברה גייסה, למתי החברה גייסה. כלומר, אנחנו כן מסתכלים מאוד על, על מה שאנחנו קוראים ה-corporate responsibility, זאת אומרת, על, על כמות השריפה, שריפת המזומנים שהחברה שורפת ביחס להתפתחות ולהתקדמות שלה, ותמיד, ופה נכנס לחיתום מרכיב נוסף, זה בעצם כמה כסף אנחנו ניתן לחברה, וזה פונקציה גם כן של גודל החברה, ההתפתחות שלה, וכמה כסף היא גם כן גיסה עד היום.
כשאתה מדבר על קצב שריפת המזומנים, כלומר על ההוצאות,
נכון.
אז תחום ההוצאות, בוא נגיד, שבשנתיים האחרונות הפך להיות מאוד פופולרי בשיח הזה. איך, מה הגישה שלכם? מתי צריכה, איך צריכה להיראות רווחיות? מתי צריכה להגיע?
אז אני חושב שאחד השינויים הגדולים שקרו בשנתיים האחרונות זה בעצם ההתאמה של החברות, של ההוצאות, אל קצב התפתחות החברות. כשבעצם הנזילות של הכסף וההון היה מאוד נזיל, הרבה מאוד כסף נכנס להייטק בשנים 2020-2021, אז חברות צמחו אמנם הרבה יותר מהר, אבל גם שרפו הרבה יותר כסף. כשהצמיחה בעצם ירדה ב-2022-2023, קצב הצמיחה, כן, עדיין החברות מתפתחות וצומחות, אבל בקצבים יותר נמוכים, אז צריך לבצע התאמות בעצם לבסיס ההוצאות, כיוון שאחרת הכסף נגמר, וכמו שאנחנו יודעים, בשנה האחרונה, כמות הכסף שזרם לתוך ההייטק הישראלי הוא משמעותית יותר נמוך וקטן משנה לשנה, ולכן בעצם החברות, אחד הדברים שהם עשו זה התאמות להוצאות ביחס להכנסות. יש כללי אצבע בעצם להוצאות ביחס להכנסות, אבל בהחלט בשנה האחרונה ראינו הרבה מאוד חברות שהקטינו משמעותית את ההוצאות שלהם, כדי בעצם להאריך את התקופה של המזומן שיש להם, שזה חלק מאי הוודאות שכרגע קיים גם מבחינת היכולת של חברות לגייס כספים נוספים, ולכן בעצם החברות לא רוצות לקחת את הסיכון שיגמר להם הכסף, ויצטרכו בעצם לצאת לגייס כסף נוסף, אז הרבה מהתוכניות של החברות בשנתיים האחרונים, היו איך אנחנו בעצם מקטינים את ההוצאות על מנת להאריך את התקופה שיהיה לנו מזומן עד הסיבוב הבא.
אבל תגיד, המגמה הזאת של הקטנת ההוצאות היא גם לא בהכרח מביאה, אולי בטווח הקצר לאיזושהי רווחיות, אבל בטווח הארוך לעיכוב צמיחה?
חד משמעית, אבל אנחנו נמצאים במצב עולם חדש. המצב עולם הנוכחי שכרגע אנחנו נמצאים בו בשנתיים האחרונות, זה גם בצד המקרו-כלכלי וגם ספציפית פה בישראל, הרבה מאוד אי-וודאות, פחות כסף שזורם להייטק, לחברות יותר קשה לגייס כספים, ובמצב של אי-וודאות, אתה עושה התאמות כדי להוריד את הסיכון בחברה, גם על חשבון של צמיחה. הדבר הנוסף שאנחנו רואים, וראינו משמעותית בשנתיים האחרונות, זה ביחד עם הקטנת ההוצאות, זה מעבר של חברות, או ניסיון לפחות, להתחיל לנוע לכיוון של רווחיות, שזה משהו שלא ראינו הרבה מאוד שנים בהייטק, זאת אומרת, תמיד היה צמיחה, גם על חשבון של להגדיל הפסדים, ובשנתיים האחרונות כן יש עבודה מאוד גדולה של חברות, לנוע לכיוון של הרווחיות, כדי להקטין את הסיכון.
זה מעניין, כי אם מסתכלים על הדוגמאות דווקא האמריקאיות הבולטות בשוק, שכולנו מכירים, של הקטנת מצבות כוח אדם, הקטנת הוצאות שוטפות, אז אנחנו בסוף לא רואים תרגום ישיר של זה להורדת הרווחיות. תסתכל על הדוחות של מטה שפורסמו עכשיו, למשל.
כן, אז כי הסיבה...
כאילו תמיד בשיח היה באמת השיח שקיימנו עכשיו של הקשרים בין ההוצאות לבין הרווחיות, ויכול להיות שבאמת לאורך הרבה מאוד שנים חיינו בהוצאות שהן הוצאות מנופחות, ללא שום קשר לרווחיות, לצמיחה.
אז תראה, קודם כל יש הבדל מאוד גדול בין חברות בוגרות עם ברנדים כמו מטה, ובעצם ביזנס ליינס שהם קאש קאוז.
אגב, הדוגמה הכי פופוליסטית לזה זה הדוגמה של אקס, של טוויטר.
של טוויטר, נכון. אבל יש הבדל מאוד גדול בין חברות טכנולוגיה שהן עדיין לא מספיק מוכרות וצריכות להוציא הרבה מאוד כסף כדי שיכירו אותם, עד שיגיע הרווניו, שפה בעצם צריך קודם כל להוציא הרבה הרבה מאוד כסף עד שנכנס revenue ואתה צומח, לבין חברות מאוד בוגרות שיש להם פסי, שיש להם business lines שהם מאוד מאוד רווחיים, ובעצם מאפשרים לחברות לצד ה-business lines המאוד רווחיים, לגייס הרבה מאוד אנשים כדי לפתח את האינובציה הבאה, וזה בעצם אני חושב ההבדל המאוד מאוד, מאוד גדול. היום מה שאנחנו רואים זה חברות שחזרו או חוזרות להתמקד במה שהן יודעות לעשות מאוד טוב, ולא להתפזר להרבה מאוד אזורים נוספים שכשעליהם הרבה מאוד כסף הם ניסו להתפתח כדי לבנות עוד מנועי צמיחה. אבל הדברים האלה, אתה יודע, זה הכל סייקל, אנחנו נראה את זה חזרה כנראה בעוד כמה שנים, אבל כרגע יש הרבה מאוד חזרה, מה שאני קורא חזרה בעצם לבייסיקס.
תגיד, אפרופו קצת הזכרנו את השנתיים הסוערות ש... שעברנו, ועכשיו אנחנו אחרי הסיפור המשפטי ואחרי 7 באוקטובר, והבוקר אנחנו מסתכלים על השקל ונראה שהוא מאוד יציב, חזק, אז על פניו זרימת הדולרים ממשיכה כסדרה.
כן, זו שאלה, אתה יודע, קודם כל זו שאלה טובה, ולא לכולם יש הסברים מאוד מדויקים לזה, אבל בהחלט עדיין כלכלת ישראל, גם בעולם, נחשבת עדיין לכלכלה מאוד גדולה ויציבה. ולכן אנחנו בעצם רואים בשנה האחרונה, ב-2023, ראינו בעצם גם את הדולר בארצות הברית, ואת שוק המניות האמריקאי, שהייתה לו שנה מאוד מאוד חזקה. ופה בישראל, בסך הכל, למרות כל המצב, עדיין יש כן כלכלה שהיא יציבה וחזקה, ולכן לא רואים איזושהי התרסקות כרגע בצד של של השקל.
אבל בצד ההשקעות אנחנו רואים, או אתם רואים, שאנשים או משקיעים חושבים פעמיים?
קודם כל כן, חד משמעית כן. אגב, זה לא רק משקיעים זרים, גם משקיעים ישראלים. יש הרבה מאוד אי-וודאות מסביב לצד של ההשקעות. תחשוב רגע על קרנות אפילו הון סיכון. גם קרנות הון סיכון בסוף, כדי שהן יעבדו, הן צריכות לגייס כסף. גם עבורן יותר קשה לגייס כסף, ולכן קצב ההשקעות שלהן הלך וקטן. הוא קטן מכמה סיבות. אחד מאי-וודאות ורצון רגע לראות איך התקופה הזאת מתפתחת לה. שתיים, היה בעצם צורך בלעבור איזשהו תהליך גם מול החברות בהתאמה של שוויים, שזה גם כן תהליך שהוא אבולוציוני, שלוקח זמן, זה לא קורה בלילה. ולכן בעצם היה צריך להקטין את הפער הזה בין ציפיות של יזמים לבין איפה שהשוק נמצא. ואגב, תמיד ישראל היא סדר גודל של זה שני רבעונים אחרי ארצות הברית. בארצות הברית, אגב, זה קרה הרבה יותר מהר. ומהבחינה הזאת, והדבר הנוסף, באמת זה שרואים גם שגופים זרים גלובליים, יש להם עוד אלטרנטיבות. ישראל זה לא המקום היחידי שהם יכולים להשקיע בו את הכסף שלהם. אנחנו מדברים הרבה מהמשקיעים הזרים, הם מאוד מחויבים לישראל, אבל מבחינתם, כל עוד שיש אי ודאות, הם מעדיפים להמתין לראות שיווצר ודאות. זה כללי הבסיס בתוך עולם ההשקעות, ובדרך יש עוד אלטרנטיבות טובות. אירופה זה מדינות באירופה בצד הטכנולוגי, הייתה להם שנה מאוד טובה שנה שעברה, הן מתפתחות מאוד, וגם ארצות הברית כבר יחסית חזרה בעצם לקצבי צמיחה, חזרה מצד ההשקעות. אז כך שבעצם ישראל, עד שלא ייווצר לדעתי כאן ודאות יותר משמעותית, לדעתי אנחנו נראה בעצם פחות ופחות מהכסף הזר מגיע לישראל.
מדברים על הרבה שאחד הקטליזטורים להשקעה בישראל זה ההון האנושי. במה ההון האנושי פה שונה כל כך מההון האנושי באנגליה?
אז תשמע, קודם כל זה נכון.
אני מסתובב כאילו המון... כאילו על פניו, אנחנו מתנהגים כמו כל המערב.
אני מסתובב הרבה מאוד בעולם, אני גם פוגש המון יזמים. כל אחד, כל מדינה היא מתאפיינת ב... איזה שהם מאפיינים שונים של היזם. בהחלט היזם הישראלי נתפס כמאוד מאוד עמיד, כמאוד גמיש. אנחנו ראינו את זה גם אגב בתקופת הקורונה, כמאוד אינובטיבי ומאוד פתוח לשינויים, שזה משהו שהרבה פעמים גם יזמים באירופה ובארצות הברית הרבה יותר מתודולוגיים, גם בצד של היזמות שלהם, כמה שזה נשמע, הקשר בין מתודולוגיות ליזמות. ואנחנו, והיזם הישראלי הוא יזם שיודע לבצע את ההתאמות, הוא יודע לרוץ קדימה, הוא משקיע את, את כל, כל כולו בתוך המיזם שלו. בעוד שאתה יודע, בחול זה קורה בדרכים קצת שונות, לאו דווקא, אתה לא, אתה יודע, אני מסתובב באירופה בחברות, שחברות מצטיינות, אבל עדיין, אחרי צהריים, 6-7 בערב, כבר המקום ריק. בישראל זה לא המצב. אז אני חושב שבקטע של בקטע הזה של עמידות ושל יכולת בעצם להתאים את עצמו, את עצמנו למצבים, היזם הישראלי בהחלט, בהחלט מצטיין בזה.
הרבה מדברים בהקשר שלנו מן הסתם על ההשפעה של השירות הצבאי, ובפרט על 8200, שוב פעם, לא כיחידה, אלא כאיזשהו שם קוד.
כן, זה חברת ההשמה הגדולה במדינה.
אז כחברת ההשמה הגדולה הזאת, אתה לא חושב שיש פה איזשהו עניין של פער חברתי שנוצר בגילאים שהם גילאים מאוד לא בשלים?
תראה, אני חושב ש...
יש פה, כאילו, אם מדברים על חברת השמה, יש פה הסללה, שהיא הסללה לא טבעית.
אז תראה, קודם כל, בכלל, אפשר גם לדבר רגע על, על התרומה של ההייטק, בכלל למשק, התרומה של ההייטק למשק היא אדירה. גם במעבר, במוביליות החברתית. אתה יודע, אני גדלתי בנעריה בכלל, יכול להגיד לך שאתה יודע, זה לצורך העניין פריפריה, אחותי שגדלה גם כן בנעריה, שהותרה על ידי הצבא, עשתה מהנדסת אווירונאוטיקה וחלל, זה שינה את כל המוביליות החברתית שלה, זאת אומרת, אני חושב שבעבר היה הרבה יותר קשה במוביליות החברתית, להתקבל ליחידות כמו 8200 ואחרים, עכשיו שנסו ונעשים הרבה מאוד עבודה לשנות את זה, תמיד יש מה לעשות, זה ברור, אבל אני חושב שבהחלט, בהחלט היום, יש הכוונה הרבה יותר גדולה, גם, גם מצד ההורים אגב, של הילדים להגיע בעצם ליחידות האלה, כיוון שיודעים שיש לזה השפעה מאוד גדולה, במיוחד במדינה כמו המדינה שלנו, שההייטק הוא באמת קטליזטור גדול מאוד, ומוביל פה את המשק והתרומה שלו.
ואם כבר הקטליזטורים, בינה מלאכותית.
תראה, בינה מלאכותית זה דיון בפני עצמו, זה דיון ארוך שאפשר לעשות אותו. בהחלט עדיין...
תן לנו תאימה, לאן אנחנו...
תשמע,
לאן אנחנו
אז הולכים? אז זהו, בהחלט, בהחלט, בהחלט המון 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 עדיין היוודאות שם, בהחלט מסביב לבינה מלאכותית, אנחנו בשלבים המאוד מאוד ראשונים של השינוי האדיר הזה שקורה, אבל כולנו מבינים שזה שינוי אדיר. אגב, לא צריך לסתרבק כדי להבין שזה שינוי אדיר, בסך הכל צריך לקנות את המניה של NVIDIA, שכבר קרוב ל$2 טריליון. אז אני חושב...
לא בטוח שעכשיו, אבל היה צריך לקנות בעבר.
היה צריך, כן, כן, כן. כן, כמובן, אני אומר, זאת אומרת, מי ש...
מי שקנה את המניה של ה-NVIDIA כנראה שהרוויח בגדול.
בדיוק, אבל אני אומר, רק כדי ה-NVIDIA, המניה של ה-NVIDIA זה דוגמה מאוד טובה למה העולם חושב על, על ההתפתחות הזאת שנקראת AI, אבל בפשטות, אם רגע צריך רגע לפשט רגע את, את העולם הזה שנקרא בינה מלאכותית, אז אנחנו בסוף לא רואים את הבינה המלאכותית כאיזשהו עוד ורטיקל חדש שנוצר, אלא יותר כאיזשהו enabler, בעצם מתקדם יותר לאפליקטיביות, לעולם האפליקציות שאנחנו מכירים כבר היום, שזה יכול להיות השימושיות של כל אחד מאיתנו באפליקציה, שבתוכו יהיה שימושים של AI, יעלו את הפרודוקטיביות, יוכלו לייצר הרבה מאוד דברים טובים. זה בנוי מכמה שכבות, יש את השכבה עצמה של החומרה, ששם ה-NVIDIA מובילה כמובן, יש את השכבה של מודלים ואימון המודלים, ששם יש לנו חברות כמו OpenAI, וכל ה-Big Tech Companies שרצות, ויש להם יתרון יחסי בזה ש... בעצם הם מאמנות מודלים בסקייל, שם אני חושב שיהיה מאוד קשה לחברות גם לטכנולוגיה, ככל שירצו להשקיע ולבנות מתחרים לזה, אבל מעל זה ייווצר, ונוצרים כבר, אבל ייווצר הרבה מאוד חברות, ייווצר חברות רבות, שהן תהיינה איזשהו אפליקיישן לייר מעל כל השכבות של התשתיות ושל המודלים, שזה שם אנחנו רואים ונראה, אבל חשוב כן להגיד שהחדירה של בינה מלאכותית ושל AI עדיין בחיתולים, זאת אומרת עדיין בשלבים מאוד מאוד מתקדמים.
שזה מעניין, לפי הדוח שלכם החדירה היא מאוד נמוכה בארגונים, אבל יחסית גבוהה הם מסתכלים על אנשים פרטיים.
נכון, שהסיבה העיקרית לזה זה בעצם העובדה שאנחנו כפרטיים, אין לנו בעיה לחשוף יותר מידע, זאת אומרת, אנחנו לא חושבים לעומק על כל בעיית ההבטחה, הבטחת מידע, ואנחנו יחסית מרגישים שאנחנו רוצים להתנסות בזה, וזה גם מאוד מאוד נגיש, ChatGPT למשל, זה מוצר בסוף קונסיומרי מאוד מאוד נגיש, שמאחוריו קוראים הרבה דברים. בתוך ארגונים, יש עדיין סקפטיות מאוד מאוד גדולה לגבי איך זה ישפיע על הארגון, יש שאלות גדולות של הבטחת מידע, ולכן החדירה בתוך ארגונים גדולים היא משמעותית, היא גם יותר נמוכה, והיא תישאר כנראה גם נמוכה לתקופה ארוכה.
לפני סיום, בוא נדבר רגע על הבינה המלאכותית ועל הטרנדים לעתיד. מה אתם רואים בתחום הזה? לאן אנחנו הולכים?
אז תראה, בצד של הבינה המלאכותית, מבחינת טרנדים, כמו שאמרתי מקודם, בצד של מודלים ואימון מודלים, אז אני חושב ששם כבר, זאת אומרת, החברות הטכנולוגיה הגדולות, שמתחרות אחת בשנייה, יש להם את המשאבים לבנות בסקייל בעצם את המודלים. מה שאנחנו רואים ואנחנו חושבים שיגיע, זה גם ברמת האפליקטיביות, זאת אומרת, אפליקציות מעל כל האינפרסטרקצ'ר הזה, לחברות שיעשו דברים שהם דומים למה שאנחנו רואים היום, רק בצורה הרבה הרבה יותר יעילה מבחינת ה-cost efficiency. והדבר האחר שאנחנו רואים, זה שאם אתה חושב רגע על מודלים שבעצם בינה מלאכותית מייצרת, אז אנחנו רואים שיש ורטיקלים, או ללכת לאמן מודלים בעולמות יותר של ורטיקלים ספציפיים, שם בעצם המודלים הרחבים יותר לא מאמנים. למשל, אם אתה חושב למשל על רופאים, ורוצים בעצם לקחת מודלים שקשורים רק לעולם הרפואה, ChatGPT, OpenAI וכו', הם לא יבנו מודלים שהם מותאמים רק לעולמות האלה, או ייקח להם הרבה יותר זמן לאמן מודלים, ויקומו להן חברות ספציפיות בוורטיקלים ספציפיים, שבהם יאמנו הרבה יותר מהר את המודלים, ויבנו מעל זה layers של אפליקציות, שהם מותאמים לתוך הדבר הזה. ושם אנחנו כבר מתחילים לראות חברות שלוקחות וורטיקלים ספציפיים בעולמות הבינה המלאכותית, ומשתמשים בעצם במודלים הללו כדי לבנות חברות מעל זה.
עידו, תודה רבה. אני שמח שהיית איתנו היום. ואתם המאזינים, אתם מוזמנים להצטרף אלינו לעוד פרקים בסדרה זמן לחשוב. תודה רבה.
תודה רבה לך, ישראל. שמחתי.